הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט סולקינאי. אני קרמל הרולד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אנחנו מדברים על הפרק הגשר של קז אדום, אם אתם קוראים את תרגום לבנית, או גשר קז אדום, אם אתם קוראים את תרגום לוטם. נמצא איתי היום באולפן, אמיר גור. היי אמיר.
אהלן קרמל.
מה נשמע?
מצוין.
אמיר, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
שמי אמיר גור. אני נשוי ואב לשלושה ילדים בגילאי 9, 7 ו-3, שלושתם חובבי הספרים של טולקין, ואני מדריך צלילה, מנהל מחלקת הצלילה של החברה הגיאוגרפית, בהכשרתי אני ביולוג ימי, וחוץ מאלה אני לאחרונה גם יוצר ומגיש פודקאסט טולקינאי גם בשם מאחורי הטבעות, על אודות הסדרה החדשה שר הטבעות טבעות הכוח, ובפרט על העולם של טולקין.
אני כמובן אצרף קישור לפודקאסט שלך בתיאור הפרק, ככה שאם עדיין לא התחלתם להאזין, אני ממליצה בחום. אמיר, מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין, ומה המקום שלהם בחיים שלך?
את שר הטבעות קראתי לראשונה בגיל 12. קיבלתי אותו ליום הולדת מחבר טוב, ומיד אחריו קראתי את ההוביט, ומאוד התחברתי ומאוד נכנסתי לעולם הזה, אבל הכניסה המשמעותית יותר, פחות או יותר כשהייתי בן 15, אני חושב, גיליתי שיצא הסילמריליון בעברית. ראיתי אותו במקרה בחנות ספרים, וכשקראתי את הסילמריליון, הבנתי כמה עומק ונפח יש לעלילות ולסיפורים של טולקין, וזה מה שקנה אותי, העולם האינסופי הזה שהוא יצר, ושהכרתי עד אז רק חלק קטן ממנו.
יש איזושהי דמות מהספרים שאתה אוהב במיוחד?
כן, בהחלט. יש לי תשובה, אני חושב, קצת נדושה, אבל להפתעתי לא עלתה בין כל האורחים שלך עד כה, אם אני לא טועה, וזה ארגון. ארגון דמות מאוד אהובה בדרך כלל בזכות התפקיד שיש לו בשר הטבעות, ועוד יותר מאז הסרטים בגלל הגילום של ויגו מורטנסן, אבל לי יש סיבות קצת אחרות משלי. קודם כל, העלילות המוקדמות שלו בצעירותו, תחת שם מסווה, השם קרא לעצמו טורונגיל, הוא היה מצביא בצבא גונדור, לחם בפיראטים של אומבר, לחם לצד תנגל, אבא של תיאודן, ובכלל יש לו המון עלילות מוקדמות והן לא מוזכרות כמעט בשר הטבעות, והוא דמות מאוד מעניינת, ומעבר לזה, יש לי גם הרגשה שטולקין תכנן אותו כקליימקס של כל הגיבורים, של כל הדמויות שלו מכל העלילות. הוא קרוב משפחה של אלרונד וגלדריאל, זורם בו דם של האלפים מהנולדור, מהסינדר, אפילו מהווניאר, שלושת בתי העידיים, זה בני האדם הנעלים מהעידן הראשון, הוא צאצא של ברן, של הרנדיל, אלרוס, אלנדיל, כל הגיבורים האלה מתנגזים בדמות אחת, שהיא כאילו מרגישה לי כמו איזה סגירת מעגל של טולקין.
רוב הדמויות שדיברת עליהם, אני כמובן לא שמעתי עליהם עדיין, אני משערת שזה אולי מעבר לשר הטבעות, או דמויות שעדיין לא פגשתי.
הן הוזכרו בחלקן במועצה של אלרונד.
כאילו מטורף לחשוב שבסוף טולקין באמת טבע את הרשת הזאת בצורה שהוא סוגר את הפינות האלה, ובאמת יש פה איזושהי דמות שסוג של קושרת את הכל.
ממש כך.
מעניין ממש. נתחיל מתקציר הפרק. החבורה בחדר המזרבול, כאשר אורקים תוקפים אותם. הם נמלטים וגנדלף נלחם ביצור מסתורי וחזק. הדרך ממשיכה וכבר כמעט רואים את האור בקצה המנהרה. אבל אז מתרחש קרב נוסף בין גנדלף ורועץ דורין. קרב שאין בו מנצחים. בתחילת הפרק אנחנו מוצאים את החבורה שלנו עדיין ליד הקבר של בלין. ופרודו נזכר שבלין היה חבר של בילבו. אני משערת שאולי זה משהו שהופיע בספר של ההוביט.
בסיום של ההוביט, בלין בא לביקור קצר עם גנדלף, והוא היחיד אני חושב שהוא היחיד מההוביטים של החבורה שבא לבקר בפלך.
נחמד. אז החבורה מנסה להבין מה קרה לגמדים, גמדאים, שחזרו למוריה, והם רואים בחלל הזה הרמה של עצמות וכלי נשק, מגנים, הם רואים שהם גם פגיונות של אורקים. ובחדר יש תיבות מנופצות שנראה שהם נשדדו, וליד אחת מהם יש ספר במצב ממש ממש גרוע, אפילו אומרים שיש עליו כזה כמו כתמים ישנים של דם.
אפשר לומר על הספר הזה, ספר המזרבול, שהוא בסך הכל בן 30 שנה. עותק שאת מחזיקה של שר הטבעות בתרגום לבנית, הוא בדיוק כמו מה שלי יש, אצלי הוא נמצא קצת יותר מ-30 שנה, והמצב שלו הרבה יותר טוב ממה שספר המזרבול מתואר בשר הטבעות.
טוב, אני, הספר שלי נגיד הוא יד שנייה, אז אני לא בטוחה לגמרי מה עבר עליו ב-30 השנים האחרונות, אבל כנראה הוא ראה קצת פחות לחימה ממה שקרה בחדר הזה.
יש להניח.
הספר במצב כל כך גרוע שיש שם המון חלקים שהם בכלל לא קריאים, ומתוך הדברים שכן מצליחים לקרוא, נראה שהגמדאים גירשו את האורקים, הצליחו להשתלט על מוריה או על חלקים של מוריה, הם מצאו שם מיטריל, שזה החומר שממנו לדוגמה עשוי השריון של פרודו, שאנחנו עוד נפגוש אותו בהמשך.
כן, למעשה הם לא מצאו שם מיטריל, כמו הגמדים של פעם שהיו קוראים אותו. הם מצאו חפצים ממיטריל, במיוחד כסדה שעשויה ממיטריל. זה מה שכתוב בספר, זה פשוט כתוב במקוטה.
כן, היה לי קצת קשה לעקוב אחרי זה, וגם לנסות לחשוב מה בדיוק המילים שהיו אמורות להיות שם במחיקות. יכול להיות שבן אדם שמכיר קצת יותר טוב את הסיפור, או שזה לא הקריאה הראשונה שלו, מצליח להשלים בעצמו את החסר, אני בעיקר ניסיתי לעקוב אחרי מה קורה שם.
זה לא במקרה, טולקין השאיר חלקים ריקים בשביל ליצור איזשהו מקום לדמיון שלנו להשלים, וסביר להניח שהדמיון שלנו לא ישלים פה ליצנים חביבים עם בלונים ליום הולדת, אלא קטעים אפלים וקטע של אימה. הוא ממש כותב כאן ספר אימה.
כן, מה שאנחנו כן מצליחים איכשהו לקרוא מתוך הספר הזה, זה שיש איזושהי דמות בשם אורי, שהוא כתב בספר הזה, הוא לא משתמש בכתב של גמדים, הוא כותב בכתב של אלפים, והוא מספר את סיפור מותו של בלין,
אז אוקיי, אז קודם כל קרמל, אני רציתי להראות לך פה בספר הזה שהבאתי, שהוא אפשר לומר האוצר הכי יקר במדף הטולקין שלי. זה ספר היובל של שר הטבעות, כלומר שיצא ב-50 שנה ליציאת הספר הראשון. ופה באמצע יש את ספר המזרבול. עכשיו ממש כך, טולקין עצמו יצר את הדפים של ספר המזרבול, והוא רצה שהם יכללו במהדורה של שר הטבעות, אבל הוא לא הסכים שזה יהיה בלי צבע, וזה פסל את זה, ולכן 50 שנה לא היה ספר שכלל את הדפים האלה, אבל במהדורת היובל הדפיסו אותם בצבע כמו שהוא רצה. ממש את הדפים של ספר המזרבול שטולקין בעצמו יצר, הוא ישב עם נייר קלף, כתב, שרף את זה כדי שיהיו כתמים, החתים אותם, בטח לא עם דם, אולי עם שקיותי. אפשר לראות פה את שלושת סוגי הכתב, שנדמה לי גם מצוינים שם, שני סוגים של כתב של גמדים, ואת הדפים שכתב אורי, בכתב של אלפים, וזה ממש חלק מהמהדורה הזאת, אפשר לראות פה את הדפים כמו שהם נאספו, ומה שעוד נחמד לציין, שטולקין הרי מחשיב את שר הטבעות כספר שכתבו הוביטים, למעשה תרגום של הספר האדום של מחוז המערב, אז אם יש בספר הזה את הדפים של ספר המזרבול, למעשה זה הדפים האלה כאילו התגלגלו בחזרה לידיים של ההוביטים, אל הפלך, והם כללו אותם בעמודי אמצע ככה בספר שהם כתבו.
אז בעצם זה לא הגיע בחזרה אל הגמדים.
אני מניח, אי אפשר לדעת אגב, מה קרה עם זה בתרמיל של גימלי, כל ההרפתקאות שהם עשו, אבל אם יש מישהו שיכול לסחוב ספר כזה כבד, זה גימלי, ואני מניח שהוא הביא את זה לקרובי משפחתו, דיין איירונפוט, ומשם, או שזה הגיע לפלך, או שזה סתם פנטזיה שלי, אבל זה נחמד לחשוב על זה.
כן, זה ספר מאוד מאוד מרשים, ומסתבר שבלין הלך לעשות תצפית על איזשהו אגם שנמצא בתוך מוריה, וחץ של אורק הרג אותו.
האגם נמצא למעשה בדיוק מחוץ לשער המזרחי של מוריה.
זה האגם שהיינו בו בפרק הקודם.
לא, זה האגם מחוץ לשער המערבי. אתם עוד תהיו בו בפרק הבא, ותהיה אליו התייחסות, אני אשאיר את זה לפרק הבא, לא אעשה לזה ספוילר, אבל האגם הזה נקרא, נדמה לי בתרגום לוטן מי ראי, או מיר אור מיר, שזה מי ראי. רק עם משחק מילים קטן, ושם בלין יצא לראות אותו, זה אגם עם משמעות מאוד, היסטורית מאוד חשובה לגמדים, הוא יצא לראות אותו, כנראה לבד, מה שלא כל כך אחראי לעשות בהיותו שר מוריה, אבל זה כנראה עלה לו בחייו.
אז הוא בכלל נהרג מאורק מחוץ לגבולו של מוריה.
מחוץ לפתח של מוריה, כן. ממש מול, בעמק שמול השער.
אז בלין בכלל נהרג בצד המזרחי ומחוץ למוריה, ויש לנו בנוסף תיאור של קרב שהיה סמוך לאגם המערבי, שזה האגם שפגשנו בפרק הקודם.
נכון.
מסתבר שליצור שחי שם יש איזשהו שם, קוראים לו הצופה, The Watcher, ויש בקרב הזה גם תיאור של הלמות טופים במעמקים, זה גם משהו ששמענו בפרק הקודם. אז אנחנו פוגשים פה כל מיני דברים שגם הגמדים של מוריה פגשו, והסוף שלהם לא היה טוב, אז אני לא בטוחה מה זה הולך להגיד לנו על הסוף של החבורה שלנו.
ה-Watcher, באנגלית אגב שוב, זה משחק המילים שטולקין כל כך אוהב, The Watcher in the Water. בעברית נדמה לי לשון נופל ללשון. אז צופה במים, והוא נמצא באמת באגם שבצד המערבי. אותו כבר פגשנו, ולצערם גם החבר'ה של בלין פוגשים אותו. ולא רק שהם קוראים את השם שלו פעם ראשונה, הם למדים מזה שהגמד שהוא לחד, או לפחות אחד הגמדים שהוא לחד, זה אוין, הדוד של גימלי, אח של אבא שלו גלוין. גימילי בעצם קורא בספר הזה שדוד שלו נהרג על ידי הצופה במים.
אוי, זה ממש ממש לא נעים. אני משערת שכל המידע הזה הוא כנראה גם יחסית הכי מבאס לגימילי.
הוא ציפה לראות שם את קרובי משפחתו מקימים מחדש ממלכה נשכחת, זה מה שהוא קיווה לראות שם.
אם זה מה שהוא קיווה לראות שם, הוא כנראה היה מאוד מאוד אופטימי. זאת אומרת, אנחנו יודעים עוד מהמועצה, הפסיקו לשמוע מהם לפני הרבה זמן.
נכון.
אז לצפות זה מאוד אופטימי, אבל אני משערת שלגלות שהם נהרגו בקרב, או על ידי יצור חלקלק באגם, זה כנראה לא נעים.
בהחלט.
בסה לגימלי.
אז ההלומות טופים שהם שומעים, שומעים אותם בתוך מוריאל, שומעים את זה מאותו חדר, מחדר המזרבול, ובכלל בתוך האולמות. טולקין כותב את ההלומות האלה כדום, דום, דום. אם אני לא טועה, זה הפעם היחידה בספר שטופים מתוארים במילה דום, וזה לא במקרה, גם זה יוצר איזשהו אפקט של הד, אבל יותר מהכל, יש לזה משמעות באנגלית. דום זה גורל או גזרה, סוף, וזה נותן שוב חלק מהנופח הסרט אימה, שהוא בונה לנו כאן, טולקין מאוד אוהב לכתוב אימה, הוא עושה את זה אחת לכמה פרקים, היה לנו את רוחות רפאים בטילי קבורה, היו לנו נזגול במגדל שמירה עתיק, ופה אנחנו עושים את זה בהלמות טופים בתוך אולמות תחת לאדמה. לוטם בחר לתרגם את זה כדין, דין, דין, מה שאולי קצת מאבד את האפקט של ההד, אני חושב, אבל יוצר עדיין משמר את המשמעות המילולית.
גנדלף נותן לגימלי את הספר, כדי שהוא יוכל יום אחד לקרוא אותו כמו שצריך, עכשיו הם כזה יותר מרפרפים עליו, וקשה לקרוא מה שיש שם. מה שכן, הם באמת מגלים מהספר, שהם נמצאים באולם הגדול, בקצה הצפוני של מוריה, ומתוך זה גנדלף יודע פלוס מינוס לאן הם אמורים להמשיך מכאן.
לפחות יוצא להם מזה משהו טוב.
כן, אני חושבת שגם אולי עצם הידיעה הוודאית מהצד של גימלי, מה קרה למשלחת שחזרה למוריה, אולי לא מעודד, אבל אולי זה איזושהי סגירה, והוא יכול להחזיר את החדשות, אם הוא יחזור בעצמו, הוא יכול להחזיר את החדשות.
לקרובי המשפחה.
אנחנו שומעים קול רם ממעמקים. זה שוב אותו תיאור כמו שמתואר לנו ביומן שהם מצאו. ויש קול תקיעת קרן, לא של בורומיר הפעם, והוא נענה בקול של קרנות וצרחות, ולגולס צועק הם באים, וגימלי אומר אין לנו מוצא, ואלה בדיוק המילים שקראנו לפני רגע ביומן של הגמדאים, בדיוק אותו תיאור. אני משערת שזה היה לא סתמי, אולי בגלל שהם קראו את המילים האלה ממש לפני רגע, זה מה שהיה חקוק להם בראש, ויכול להיות שזה גם משהו שנותן לנו ממש להרגיש שההיסטוריה חוזרת, הולך לקרות פה משהו דומה למה שכבר קרה.
כן, הם באותו מצב בדיוק כמו שהיו 25 שנה קודם לפניהם.
תקועים באותו חדר.
עם הבדל אחד, כמו שגנדלף טורח לציין בצניעותו, אז אני לא הייתי שם.
כן, יש בו... אני לא יודעת אם להגיד אם זה אגו, או שהוא באמת חושב שזה יהיה ההבדל.
הוא צודק, זה עשה את ההבדל.
כן, תכלס, כן, תכף נראה. כלי הנשק של גנדלף ופרודו זוהרים, וזה סימן שיש אורקים קרובים. רגע לפני שהם חוסמים את הדלת המערבית, גנדלף מנסה להפחיד אותם באיומים, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מנסים בעזרת שמות של דמויות לדוגמה, לאיים על האויב שלנו, אבל זה לא עובד, הם צוחקים עליו.
זו לא הדרך.
פחות, זה לא כל כך מזיז להם, והוא מבעיר את המסדרון, ומתוך המסדרון חיצים עפים לתוך האולם, הוא מצליח לראות אורקים רבים ואורוקים שחורים עם מורדור. הוא גם זיהה טרול מערות, ואולי יותר מטרול אחד. דיברנו בעבר בפרקים הקודמים על זה שלא בהכרח שכל האורקים נשמעים ונמצאים תחת שליטתו של סאורון. אם אומרים לנו שיש פה אורקים, אז כנראה זה איזשהו כוח שנשלח ממורדור, וזה אומר שכנראה יש כרגע איזשהו קשר ושיתוף פעולה בין מוריה ומורדור.
רופף, זאת אומרת זה לא שסאורון יש לו פה קצינים ותקשורת ישירה, אבל בהחלט הוא דאג שהאורקים יאכלסו את מוריה, וזה כמובן משרת את המטרות שלו.
וגם טרולים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו גיוס, אם אני אוהבת את כל השוואות כמובן להארי פוטר, אז יש לנו בדיוק כמו שוולדמורט מנסה לגשת גם כן לענקים ולאנשי הזאב, כל היצורים האפלים שיכול להיות שהוא יכול לרתום אותם לכוחות שלו, אז גם הטרולים פה.
כן, הוא שולח את כל מי שפנוי באלנבי.
משהו כזה. בורומיר חוסם את הדלת, אבל יצור ענקי עם קסקסים ירוקים פורץ אותה, אני משערת שזה הטרול.
היד של הטרול או הכתף שלו, כן.
ובורומיר מנסה לתקוף אותו עם חרב, אבל החרב נשברת. הוא לא שם מספיק קרם כן. לחוט.
הייתי חושב שלמצביע הגדול של גונדור, הבן של האוצר, יהיה כלי נשק יותר משובח מזה, או סביר להניח שיש לו כלי נשק משובח, אבל הוא לא עומד באור הקסקסים של הטרול.
חרבות נשברות פה על ימין ועל שמאל. מה שכן מצליח לחדור את האור זה עוקץ, הפיגיון של פרודו, שהוא קיבל מבילבו, והוא תוקע אותו ברגל של היצור, אם אני לא טועה שם תיאור שמטפטף משם דם שחור, או משהו דוחק כזה.
זה מבעבע אותה, כן.
משהו, יש איזה, איזה אפקט כימי, אני לא יודעת אם זה עצם היציאה של הדם, או שזה התגובה לעוקץ, וזה כן עובד, והיצור נסוג, ובורומיר מצליח לסגור שוב את הדלת. אם החרב של בורומיר נשברת, ועוקץ כן מצליחה לעשות פה משהו, אז הייתי לחשוב אם היא מיוחדת, ומה אנחנו יודעים על עוקץ.
מאוד מיוחדת. זו כמובן לא חרב, בידיים של פרודו זה נראה כמו חרב, אבל במקור היא יוצרה כסכין, סכין בשביל האלפים. עשו אותה בעידן הראשון, בעיר שנקראה גונדולין, והייתה, חוץ מאחת הממלכות האדירות ביותר בעידן הראשון, היא גם הייתה איזה הב של חרשים ויוצרים, שעשו שם חלק מכלי הנשק, או בכלל היצירות המפורסמים ביותר. מעט מהם שרדו, כי גונדולין נחרבה, אבל את החרב של פרודו, של בילבו למעשה, ביחד עם עוד שתי חרבות שפוגשים בהוביט, אחת מהן עדיין בידיים של גנדלף, ובטח נדבר עליה עוד מעט ממשך הפרק. היא נוצרה שם, לא היה לה שם, כלומר לא זיהו את השם שלה כשמצאו אותה, לא כמו שתי החרבות האחרות, אבל בילבו נתן לה את השם עוקץ בהרפתקאות שלו ביער אופל, כשהיא גילתה יעילות נגד הכבישים, אז הוא קרא לה עוקץ, כי העוקץ שלה היה כנראה יותר יעיל משל הכבישים. פה נגד הטרול היא מככבת גם כן, וארגור נותן לה איזה סופרלטיב, הלהב שלך טוב, או הקיצה של ההוביט טובה, משהו כזה.
היי, כאן קרמל. אני מתנצלת על האיכות של הסאונד, פשוט לא התאפקתי והייתי חייבת להקליט מהבית תיקון קטן. להכבישים אין עוקץ. להכבישים יש שיני ערס. דרך השיניים האלה הם מזריקים ערס ומשתקים את הטרף שלהם ואפילו הורגים אותו. ככה שכל העניין הזה של לקרוא לחרב סלש סכין של בילבו שעברה לפרודו עוקץ, ביולוגית זה לא כל כך נכון, אבל נתעלם מזה ונמשיך הלאה. פחות דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל אנחנו גם רואים שהחרב זוהרת בנוכחות של אורקים.
מאפיין הפוץ של החרבות שיוצרו בגונדולין.
חשבתי שזה נחמד כמנורת לילה, אבל זה כנראה יותר יעיל ממש כאיזושהי אזהרה, ובאמת בפרק הקודם ככה מבסוטים, או לפחות פרודו או די מבסוט על זה שהחרב לא זוהרת, כי הוא יודע שלפחות בינתיים אין לידם אורקים.
אותי זה תמיד משעשע מה קורה אם אתה רוצה להסתתר מהאורקים והם באים, ופתאום אתה מובח מאור כחול כזה שמסמן אותך, אבל איכשהו זה לא קורה בשר הטבעות.
זה יכול להיות בעייתי. אולי עדיף שזה יהיה על רטט, או אני לא יודעת. הדלת שוב נפרצת, ושוב עופים חצים, ונכנסים מלא מלא אורקים, יותר אורקים מה שהם מצליחים לספור, והחבורה נלחמת בעוז, הם הורגים כמה אורקים, ואלה שנשארים בורחים משם. קצין של אורקים מגיע לשם, וממסמר את פרודו לקיר עם חנית. ארגון חוצה את הראש של האורק עם החרב שלו אנדוריל, והוא אוסף משם את פרודו, וכולם בורחים משם. החבורה סוגרת אחריה את הדלת המזרחית, ואז פרודו אומר, אני בסדר, אני יכול ללכת, הורד אותי. וארגורן כמעט מפיל אותו מהידיים מרוב פליאה, והוא אומר, ואני חשבתי כי מת, קרה. עדיין לא, אמר גנדלף. קודם כל, התגובה של גנדלף קראה אותי מצחוק. מה זה עדיין לא? תודה באמת על האופטימיות. וגם זה באותו רגע, כשקראתי את זה, זה נורא הפתיע אותי שפרודו מתאושש כל כך מהר, לקח לי קצת זמן להיזכר שמתחת לבגדים יש לו שריון המיטריל, ולהבין שזה מה שהציל אותו, זאת אומרת, הסימון הזה נפל לי רק בשלב מאוחר יותר בפרק, וכמה שחשבתי יותר על הפרק ולקראת ההקלטה שלנו, זה פשוט התחיל להקפיץ לי עוד מלא דברים שזה מזכיר לי.
מה למשל?
לדוגמה.
הרי פוטר.
האמת שלו?
לא, וואו.
מונטי פייטון.
וואלה.
כי יש לנו את הסרט The Holy Grail, ושם איזה סצנה שהאדם עובר, ו-Bring out your dead, bring out your dead, ואז יש את זה שסוחב את האבא או הסבא שלו, איזה דמות קנה כזאת על הכתף. I'm not dead yet.
כן.
שרואים גופה, אבל פתאום הוא מדבר.
אם כבר הספר המאזרבול זה לא בדיוק The Castle of A, הכתובת על הקיר שם, קצת מזכיר.
כן, אז bring out your dead, אבל פרודו לא מת, למזלנו ולמזלו.
האמת שאני לא חושב שגנדלף בכלל הופתע, זאת אומרת, שאר החבורה כשהם רואים את זה, ואחר כך, ספוילר קטן, הם יגלו את השריון המיתריל של פרודו, הם בהחלט יופתעו. אבל גנדלף הרי הכיר מקרוב את ההרפתקאות של בילבו, הוא היה שם, והוא יודע היטב כמה בילבו אוהב את האחיין שלו ורוצה לשמור עליו. כך שאני חושב שאצלו המשפט הזה שהוא אומר כמוך כבילבו יש יותר מאשר אפשר לראות בעין, אני חושב שהוא בהחלט רמז לפרודו שהוא מבין מה קרה שם.
זה גם לא רחוק מהניסוח, אם אני לא טועה, של מה שבילבו אמר לפרודו כשהוא העניק לו את השריון ואת עוקץ. אומר לכאורה, אתה נראה כהוביט פשוט בפשוטים, אך אתה יש בך יותר משמתגלה במבט ראשון.
אז גנדלף ממש כמעט מאזכיר את זה באותן מילים, למרות שהוא לא היה שם.
אולי הוא הקשיב מחוץ לחלון. כבר ראינו אותו נכנס דרך חלונות בכל מיני שיחות שם, נראה לי.
טוב, ייתכן.
גנדלף שולח את כולם הלאה, הוא נשאר לעכב את האויב, החבורה יורדת המון 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 מדרגות, ובראש המדרגות, ברגע שהם כבר למטה, אז הם רואים אור לבן חזק, שומעים קול של מפולת, גנדלף מגיע אליהם ודי קורס. הוא אומר, כל שיכולתי עשיתי, אבל מצאתי הריב כערכי, וקרוב הייתי לתבוסה. בשלב הזה אני חשבתי אם יש מצב שיש עוד איזשהו קוסם שמסתובב לו במוריה, רק מהדארק סייד, ומה יכול להיות חזק כמו גנדלף?
לא קוסם, אבל בהחלט יצור שיש לו הרבה כוחות קסם, ומישהו ששווה בערכו לגנדלף, גם מבחינת העוצמה שלו, וגם מבחינת הסטטוס, המהות שלו.
אז אנחנו ממש בקרוב עוד נפגוש אותו. בינתיים אבל הם ממשיכים לרדת, טיפוף של התופים עוד נשמע כזה מרחוק, אבל נראה שלא רודפים אחריהם. והם יורדים עוד ועוד, יש לנו תיאור של, אני לא זוכרת כמה קומות או גרמי מדרגות.
למעשה 7 קומות הם צריכים לרדת מהמזרבול עד לגראונד לבל, אם אני לא טועה.
7 מדורי גיהנום, לא?
יש עוד 7 למטה, שאותם הם לא רוצים כרגע לרדת.
אז בסוף גרם המדרגות השביעי גנדלף עוצר, ולפי החום הוא משער שהם הגיעו לקומה של השערים, הוא עייף מאוד, הוא צריך לנוח, הוא אומר אפילו אם אורקים רודפים אחרינו, אני נח עכשיו, כאילו צריך לעצור. הוא מספר שהוא ניסה לאטום את הדלת בלחש נעילה, אבל זה גם משהו שלוקח זמן, וזה גם משהו שעדיין אפשר לפרוץ אותו אחרי זה. לא יודעת אם זה הטרייד-אוף הכי טוב, זאת אומרת, גם אם זה לוקח זמן ואז אפשר לפרוץ את זה, אז why bother? אבל אוקיי. מהצד השני של הדלת הוא שמע אורקים, ואז הוא שמע אותם, אומרים את המילה גש, שהמשמעות שלה היא אש, ואז בשלב מסוים הם גם משתתקים, נשמע כאילו הם מפחדים אולי. ואיזושהי ישות שגנדלף לא מזהה מה היא, מגיעה מהצד השני של הדלת ואוחזת בידית מבפנים, והוא יודע שהיצור מהצד השני גם מזהה אותו, ויש איזשהו לחש נגדי שהוא מאוד מאוד חזק, הוא כמעט מצליח להכריע את גנדלף, והוא מצליח לפתוח את הדלת. אז גנדלף מנסה להתנגד שם, שם איזשהו קרב לחשים כנראה, והדלת מתנפצת, הכל קורס, הוא אף אחורה, ואז יצא לנו מצב שיש עוד מעבר שקורס אחריהם. זה בדיוק מה שקרה לנו גם בכניסה למוריה. אין דרך אחורה.
הרבה מחסומים נסגרים מאחוריהם.
אני לא ידעתי אם טולקין עושה לנו פה איזשהו ספוילר, כי גנדלף אומר, מימי לא חשתי תשישות שכזו, אך כבר אני מחליף כוח. עכשיו, אם אתם לא מכירים את הספר קדימה, ואם לא ראיתם את הסרטים, אז בוא נגיד שתעברו איזה דקה קדימה. מהמעט שאני כן זוכרת מהסרטים, אנחנו מתקרבים, וכמובן גם זה קורה ממש בהמשך הפרק, אנחנו מתקרבים לרגע שבו גנדלף האפור ייעלם. מתישהו בעתיד, אין לי מושג מתי, אני זוכרת שהוא אמור לחזור כגנדלף הלבן. לא הבנתי אם זה איזשהו רמז שטולקין שם לנו כבר פה, עם העניין של מחליף כוח.
אולי זה רמז של לבנית שאמרה מחליף כוח, אבל במקור אני לא חושב שזה ככה, במקור הוא אומר This is passing, או משהו כזה. כלומר, המצב שלי חולף, העייפות שלי חולפת. זאת אומרת, הספוילר רק יכול להיות אצל המתרגמים. עכשיו הבנתי איך את כבר חשבת את זה, אבל הספוילר הוא אצל לבנית כנראה.
אז אם אנחנו חוזרים ללא ספוילר, גנדלף ופרודו בחיים, אבל במצב די גרוע. ויש להם כנראה הרבה מזל שהמעבר קרס אחריהם וחסם את המעבר של היצור האמתני ושל האורקים, זאת אומרת זה נתן להם לפחות אולי קצת זמן לפתוח איזשהו פער בדרך, ובהמשך אנחנו גם נראה שהאורקים מגיעים בכלל מדרך אחרת, אז הם לא מגיעים בדיוק מאותו מקום, ושזה אש שתפריד ביניהם אחר כך, שזה יהיה לפחות זמנית לטובת החבורה שלנו. הם כמובן ממשיכים לרדת, זה מה שאנחנו עושים בפרק הזה, רצים למטה, המנהרה מתחילה להיות מוארת מאש כנראה, מאיך שזה נראה, האוויר נהיה חם, וגנדלף מזהה שהם הגיעו לקומה התחתונה, שמתחת לשערים, ובאופן נוח ביותר הוא מתאר את הדרך שהם עוד צריכים לעבור. אני מקווה שמישהו הקשיב, כי אם הוא היחידי שידע את הדרך אז טוב, זה לא בדיוק ספוילר כי זה קורה בעוד בערך עמוד וחצי בפרק, אבל גנדלף לא יהיה שם להוביל אותם בדרך הזאת.
ארגורן גם מכיר את הדרך הזו, הוא נכנס פעם אחת למוריה, אני לא יודע בדיוק מאיזה סיבה, אבל הוא נדד כל כך הרבה, ואחת הפעמים הכניסה אותו לשם.
טוב שארגורן יודע, ומזל שבמקרה גנדלף מתאר לנו בדיוק מה צריך לעשות מפה הלאה. הלומות התופים חוזרות, כל פעם רואים שזה איזשהו סימן לתכף אורקים באים. היכונו למרוץ אחרון, אמר גנדלף, והם חוצים בריצה את האולם שהם הגיעו אליו, והמרדף באמת מתחדש. אבל יש איזושהי אש ברצפה של האולם, ובגלל שהאורקים לא הגיעו מאותו גרם מדרגות שהחבורה שלנו הגיעה, הם נמצאים מהצד השני של האש, ונצברים שם הרבה מאוד אורקים זוהמים, אבל הם לא בדיוק יכולים להגיע אלינו כרגע. לפני החבורה יש גשר צר באורך של בערך 15 מטר, וכמובן שאפשר לחצות אותו רק בתור אורפי, הם צריכים לחצות אותו אחד-אחד, ובינתיים עופים עליהם חצים, אחד מהם פוגע בפרודו וככה קופץ ממנו.
אנחנו כבר יודעים למה.
זה הרגע שנפל לי בו הסימון, אמרתי, רגע, שנייה.
זה חוזר על עצמו.
זה אורפי תמיד מדי. כן, אז השריון כמובן מציל אותו, ויש גם איזשהו חץ שנתקע לגנדלף בכובע.
שבטוח לא עשוי ממיטריל.
כן. לגולס רוצה לשגר חץ אל האורקים, אבל הוא עומד שם ויש לנו ממש איזשהו תיאור שהחץ נשמט לו מהיד והוא צורח, פה איזשהו רגע של אימה, ושני טרולים מגיעים לשם עם לוחות שיוצרים איזשהו גשר מעל הלהבות, אבל זה לא מה שהלחיץ אותו.
לא, לגולוס הוא לא הטיפוס של להילחץ מטרולים.
יש משהו ענקי ומאיים שמגיח ומזנק מעל האש. בהתחלה רואים בכלל רק את הצל שלו, לא רואים אותו. וזה הבלרוג. כמובן שאין לי מושג מה זה בלרוג, אבל נראה לי שאכלנו אותה.
ושימי לב שלגולס הוא הראשון שמזהה, וזה לא סתם. לגולס והשני זה גימילי שמבין כמה הם בצרה. הם היחידים שיש להם איזושהי מורשת, לא בהם בעצמם, אבל איזושהי מורשת משפחתית שנלחמו נגד הבלרוגים. סבא של לגולס בעידן הראשון, אורופר, נלחם במלחמת אחרון, שבה הבלרוגים למעשה הובסו, חוץ מהפליט הבודד הזה כנראה. וגימלי, כמובן, קרובי המשפחה שלו נאלצו לברוח מקז אדום, לנטוש את העיר שלהם בגלל רועץ דורין, הבלרוג הזה. כך שהם יודעים במה מדובר.
אוקיי, אז הם יודעים ואני לא כל כך יודעת, אז אמיר, האם תוכל לספר לי מה זה בלרוג?
בטח בשמחה. בסרט, באדפטציה הקולנועית, גנדלף תיאר את זה בצורה מאוד קולעת ופשטנית, שד מהעולם העתיק. וזה טוב למי שלא מכיר את ההיסטוריה, זה מסביר יפה מאוד להוביטים על מה מדובר שם. אבל קצת מעבר לזה, הבלרוגים הם מייר, כלומר אלים משניים. נדמה לי שלפני כמה פרקים בפודקאסט, יואל וינגר סיפר קצת על מה זה מייר ווואלר. והבלרוגים היו מייר שבשלב מוקדם מאוד הודחו על ידי מלקור, השר האפל הראשון, לצד האופל להיות משרתים שלו. והם שרתו אותו בעידן הראשון, אבל בסוף העידן הראשון, באותה מלחמה, מלחמת אחרון, צבא הוולר, כלומר האלים הראשיים והצבא שלהם, הביסו את מלקור, או מורגות כמו שקראו לו בשמו השני, והבלרוגים או הושמדו או נמלטו, או שיש רק פליט אחרון שאותו אנחנו רואים לפנינו, אין לו שם בלגנדריום, אבל מכנים אותו רועץ דורין, וזה מהסיבה שהוא מצא מפלט מתחת לקז אדום, והיה פחות או יותר רדום או לא פעיל משך קרוב ל-5,000 שנה, עד שהגמדים חצבו עמוק ורחוק מדי בחמדנות שלהם לחפש עוד ועוד מיטריל.
שזה משהו ששמענו עליו כבר
במועצה של אלרונד, כן, אבא של גימלי סיפר את זה, אם אני לא טועה גלוין, והם העירו את הבלרוג הזה מרבצו. וכאן קצת בדומה לבת שלי כשמעירים אותה בבוקר, הוא לא קם בטוב, הוא הרג את המלך דורין השישי, מלך הגמדים של קז אדום, ושנה אחר כך גם את הבן שלו, שירש אותו, ועם הזמן הגמדים נאלצו לקפל את הממלכה הכי גדולה שלהם, לנטוש אותה, ולעזוב להיות נוודים ולמצוא מפלט בארצות אחרות.
הם נאלצו לעזוב, אבל עם האורקים הוא בסדר, סוג של, זאת אומרת אנחנו רואים שהם גם מפחדים ממנו, אבל עובדה שעדיין יש שם אורקים אפילו שהוא ער, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
הוא ער ופעיל כשהוא רוצה, והאורקים הגיעו לשם מאוחר יותר ככל הנראה, כשהגמדים פינו הם בעצם ניצלו את הוואקום, וכן, אפשר להגיד שהם חיים איתו בשלום. יש להם את התכונה הזאת, כל האפלים, כל הרוע, הם מסתדרים אחד עם השני, לא תמיד בדיוק הם שייכים לאותה היררכיה, אבל הם חיים זה עם זה.
אז אנחנו בהחלט בבעיה כרגע. הבלרוג שלנו מסתער ויש לו חרב ושוט. האורקים צורחים, בורומיר תוקע בקרן שלו. אולי זה רגע קצת יותר מתאים, זה משתיק את האורקים לשנייה בערך. וגנדלף אומר, עברו את הגשר, נוסו. זה אויב אשר לא יוכלו איש מכם. עליי להחזיק בנתיב הצר, נוסו. הוא לא חושב שמישהו מהחברה מסוגל להתמודד איתו, הוא מקווה שהוא כן יצליח להתמודד איתו, אבל תכף נראה. זאת אומרת, כן ולא.
אולי שנייה לפני שאנחנו פוגשים את הבלרוג מול גנדלף, אם כבר אנחנו על הגשר, אולי לעצור שנייה ולהסתכל ימינה ושמאלה מהגשר הזה. אמרת קודם הוא 15 מטר והוא צר לבן אדם אחד, מתחת יש תהום שהתחתית שלה זה תחתיות העולם, אף אחד לא יודע כמה היא עמוקה, ובכלל, מי בונה כזה גשר בלי מעקה? שאמורים לעבור, זה הכניסה הראשית לעיר. כן, השער המזרחי הוא הכניסה הראשית, השער המערבי נבנה מאוחר יותר להיות איזושהי מפלט או מקום לפגוש את האלפים שחיו שם ממערב, אבל זו הכניסה הראשית אל העיר, וזה נועד בדיוק בשביל הגנה, הגנה מפולשים. כי אם פולשים פורצים לאולם הראשון וצריכים לעבור את הגשר, הם מאוד פגיעים בפני המגינים. אבל תחשבי גם מצד התושבים שם, לגמדים אני חושב שזה לא הכי, הם רגילים לעבור בכאלה, יש להם רגליים יציבות. אבל האורחים, גלדריאל והבת שלה שעוברות במוריה בדרך ללוטלוריאן, או אחרים, זה נראה קצת מפחיד.
זה מקום לא מונגש, רק מדרגות בכל מקום. זה מקום כנראה מאוד בעייתי. אם אתה לא גמד ממוריה, אתה כנראה הולך לא בדיוק ליהנות מהדרך שלך שם. כנראה גם כשהמקום היה מיושב, זה היה מקום שאולי יחסית קשה לחצות דרכו. כמו כל הרחובות האלה בתל אביב, שבכוונה זה כזה חד סטרי וזה, כדי שלא תעבור דרך השכונה אם אתה לא חייב.
בדיוק, זה סוג של תל אביב.
רגע, אז מי הבלרוג של תל אביב?
הוא עדיין רדום.
אוי לא, אנחנו חופרים עכשיו את הרכבת התחתית. נוסו. ארגורן ובורומיר לא ממהרים להמשיך, הם עומדים עוד מאחורי גנדלף, כולם קופאים לרגע, הם לא רוצים לנטוש אותו, אבל אין ברירה. ומבחינת נגיד הסרטים, ראיתי אותם לפני הרבה זמן, אבל זה ממש חלק אייקוני, זאת אומרת, זה חלק שאני חושבת שגם אנשים שהם לא מאוד בעניין של שר הטבעות, וראו את הסרט אולי פעם אחת, זה חלק שזוכרים.
נחרט בליבנו ובזיכרוננו, אין ספק.
אני ממש יכולה לשמוע את הקול של גנדלף מהסרט אומר את הדברים האלה. זה מעניין, זה החלק שאני זוכרת, שבגלל הזיכרון היום והנורא שלי, את רוב הסרט אני לא זוכרת, ואת זה אני זוכרת ממש טוב.
You shall not pass, אף אחד לא שוכח את זה. למרות שבספרים זה מילים קצת אחרות.
כן.
הוא אומר you cannot pass, אבל בסרטים הפכו את זה ל-you shall not pass, וככה זה נצרב אצלנו בתודעה.
לגמרי. צריך את זה, זה מגניב, שיש איזשהו חלק בעולם הקולנועי הזה שכל כך זכור. מצד שני, אותי אישית זה קצת בייס, כי כל הפרק הזה, בעצם אני מבינה לאן אנחנו הולכים, ואני מבינה מה קורה. אז לא היה לי את החלק של ההפתעה, של מה שהולך לקרות ממש עוד רגע.
היית צריכה לקרוא את הספרים קודם, אבל אז לא היה מסע לא צפוי. אז אני אסתכל על חצי הכוס המלאה.
גנדלף אומר, עבור לא תעבור. אנוכי משרת האש הנעלמה, מניף להבת אנור, עבור לא תעבור. לא תושיע לך אש האופל, להבת אודון. האם אנחנו מכירים את להבת אנור, את להבת אודון?
זה משפט מאוד טעון, יש לו הרבה משמעות, למרות שזה נראה ככה כמו סתם מילים באוויר מההיסטוריה העתיקה. נושא להבת אנור, אנור זה השמש בסינדרין, כלומר הוא בעצם מחזיק את אור השמש, השמש היא בעצמה לקוחה מאור העצים, מהעץ הזהוב לאורלין, שבעצם הוולר יצרו להיות המאור לפני השמש בארץ התיכונה. וזאת אומרת, בעצם הוא אומר שהוא שליח הוולר, זה בעצם הדרך שלו להגיד את זה. ועוד יותר מעניין מזה, אולי האש הנעלמה, או הנסתרת, שזה כינוי לכוח הבריאה, שזה יש רק לאל האחד, אירו או אילובטר, שהוא זה שיצר את הוולר והמייר וכל הברואים, והאש הנעלמה היא כוח הבריאה, היא שמאפשרת לו ליצור חיים וליצור דברים בארדה, בעולם. להבת אודון, אודון זה בעצם השם של המצודה העתיקה של מלקור, הוולר האפל, ובשם האחר שלה אוטומנו. ככה זה אצל טולקין, יש הרבה שמות לכל דבר, אולי בגלל שהוא עצמו, יש לו ג'ון, רונלד, ראואל, טולקין, קצת כמוך, קרמל, מרי, לואיז, הרולד, לוזובר, אבל בכל אופן מלקור, שאחר כך הוא מורגוט, המצודה הראשונה שלו, אוטומנו, אודון, ובעצם שם הוא ניסה ליצור חיים משל עצמו, אבל הוא לא יכול כי אין לו את האש הנעלמה, ובעצם אפשר להגיד שגם למלקור, אש האופל, אודון, לא עזרה לו. הוא לא הצליח ליצור בעזרתה. אז מה שגנדלף בעצם אומר, הוא אומר, אני שליח הוולר והאל אילוותר, אני כאן בתפקיד, יש לי את הזכות, את הסמכות, ואתה עם אש האופל, עם אש אודון, אין לך סמכות, והוא לא מרשה לו לעבור. הוא אומר לו, you cannot pass, אתה לא יכול לעבור, אני לא מרשה לך.
הבלרוג לא מוותר עדיין, ויש פה איזשהו תיאור שהוא פורס כנפיים מלהבות, ומולו גנדלף נראה די מרות.
חשוב לי לתקן, לבלרוג אין כנפיים, זו טעות נפוצה, כי בפרק בפירוש טולקין כותב שהוא פורס את הכנפיים שלו, אבל פסקה אחת לפני זה הוא כותב שאלה כנפיים מדומות, כלומר שזה הצל מדמה כנפיים, ויש על זה המון דיונים, הרבה אנשים שקוראים את זה פשוטו כמשמעו, ומביאים תיאורים של בלרוגים קדומים, אבל בסיכומו של דבר ובסופו של עניין, trust me, לבלרוג אין כנפיים, הוא לא אף, אין כאן גם אבולוציה שתהפוך לו את הכנפיים ללא שמישות במהלך האבולוציה כמו פינגווין.
אם הוא חי זמן דור של אלפי שנים, וגם אם יש אבולוציה, זה אומר שרק עוד המון 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 זמן, אנחנו אולי יום אחד נראה בלרוג עם כנפיים.
וסך הכל היו בלרוגים ספורים כנראה בכל ההיסטוריה של זה, כנראה שבעה. לפי, יש סתירות גם את זה אצל טולקין, אבל בסיכומו של דבר שבעה בלרוגים סך הכל כנראה.
אין מצב שהאוכלוסייה הזאת הייתה יכולה להמשיך להתקיים, גם אם לא היו הורגים את האחרים, או לא יודעת מה, פשוט גנטית זה היה קורס מתישהו.
מין בסכנת הכחדה.
חרבות נשלפות של הבלרוג בוערת, של גנדלף מאירה באור לבן בוהק, ואז יש איזושהי לשון של אש, שלא לגמרי הייתי בטוחה אם היא יוצאת מהחרב או מהמטה,
אני חושב שזה מהמפגש בין החרב של גנדלף לבין החרב של הבלרוג. המפגש שהם יוצר מין פרץ אנרגיה שמאופיין בבוהק לבן, שמאפיין את גלמדרינג סך הכל.
לשון האש הזו מעיפה את החרב של הבלרוג, אבל עדיין יש לו את השוט. גנדלף שובר את הגשר בעזרת המטה שלו, גם המטה נשבר, והבלרוג נופל לתאום. ויש לנו פה בדיוק על פי שנייה לשמוח על הניצחון הזה, כי תוך כדי שהבלרוג נופל, בעזרת השוט שלו הוא תופס את גנדלף וגורר אותו איתו לתאום. עוד לפני שכל הדבר הזה קרה, ואם אנחנו לרגע לא ידענו מראש שזה קורה, אז זה יכול להיות מוזר, בחירת הנשקים של הבלרוג, כזה חרב ושוט, קצת רנדום.
שוט יש לציין, זה הנשק המייצג האופייני לכל הבלרוגים.
אוקיי.
גם אלה מהם שלא מחזיקים חרב ביד השנייה, תמיד שוט מרובה קצוות, נדמה לי שבסרט הוא לא היה שוט יחיד כזה, אבל מתוארים כשוט מרובה קצוות, כן, כמו בקריחה של הספר שאת מחזיקה בדיוק. והחרב זה אולי הנשק המשני שלו במקרה הזה, והיא הנשק גם שהוא מאבד ראשון, ואולי שווה לציין, אם דיברנו על מפגש החרבות האלו, את החרב של גנדלף, את גלמדרינג, שאנחנו מכירים אותה מההוביט, הוא לקח אותה יחד עם עוד חרב, מין תאומה כזאת שזכה בתורין אוקנשילד, אבל גנדלף שמר את החרב הזו, שהיא גם כן נוצרה בגונדולין, כמו אוקץ וכמו החרב של תורין. גלמדרינג, הפירוש של זה בקווניה, השפה של האלפים הנעלים, פטיש האויבים. וזו הייתה החרב שלחם איתה מלך גונדולין, המלך טורגון, המלך העליון של כל הנולדור, כך שזה בהחלט אחת מהחרבות הטובות ביותר שנוצרו אי פעם. ולא סתם החרב של הבלרוג מתנפצת כשהיא פוגשת בגלמדרינג, וגנדלף נשאר לאחוז בחרב שלו.
בדיוק לרגע, עד שכולם נופלים שם לתאום. החבורה בעלם, הם קופאים לרגע, ורק אז הם רצים משם, חלקם תוך כדי בכי, עד שהם יוצאים ממוריה. רגע לפני היציאה הם עוד נתקלים בכמה אורקים, ארגור נורג את הקצין והשאר בורחים, אז גם חשבתי על זה שאורקים הם די פחדנים בסך הכל.
אומץ זה לא התכונה המייצגת אותם בדרך כלל, ראינו קודם את הקצין שפגע בפרודו, אבל בדרך כלל הם די פחדנים, במיוחד כשהם ניצבים מול אלפים, או מול אנשי המערב, ארגורן ובני מינו, גם בורמיר.
כמו הסטורם טרופרס מסטאר וורס, שגם יש הרבה מהם, הם לא מאוד מוצלחים, הם די דיספוזבל.
אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל יהיו אורקים שיחרגו מזה בהמשך הספר.
אז בינתיים הם הסטורם טרופרס שלי פה.
בהחלט, בינתיים.
חבורה ממשיכה לרוץ, האורקים עוד יורידים עליהם חצים, אבל הם לא יוצאים לרדוף אחריהם ברגע שהם יוצאים ממוריה. ואני לא ידעתי אם זה בגלל שאור יום בחוץ, זה גם משהו שגנדלף ציין אותו עוד לפני היציאה, שאם הם יספיקו לצאת ממוריה כשעוד יהיה אור יום, אז הם עוד יספיקו לברוח משם.
כן, הם אורקים הם מאוד, מאוד מאוד מוגבלים תחת אור יום, הם לא יעזו לרדוף כשהשמש בשיא השמיים, אבל מה שחברי אחוות הטבעת לא יודעים כנראה בשלב זה, זה על הגרסה המתקדמת של האורקים, שאנחנו נכיר.
אז גם אני לא יודעת עליהם, אז...
נכון, אבל שמענו כבר את השם, אורוקאי.
בפרק כותבים לנו, לבסוף כבש היגון את כל ישותם, והם התייפחו בבכי, מהם עומדים בלי אומר, מהם משתתחים על הקרקע. דום, דום, הלמות התופים דחה. המעבר במוריה גבה מחיר כבד מאוד מהחבורה. כל הספר הראשון, זאת אומרת, הספר הראשון של הכרך הראשון, פגשנו בהתחלה את גנדלף, ואז כל הדרך אנחנו מחכים לו ומחכים לו, ולפעמים זה מוזכר יותר ולפעמים פחות. זאת אומרת, פרודו ממש מחכה שהוא יצטרף למסע שלו, כי הוא אבוד בלעדיו, ואז יש לנו את האיחוד הזה, והם ביחד לרגע, והם עוד חווים איזה הרפתקה ביחד, ומתגברים פה, או לא בדיוק מתגברים על איזה קושי, איזה יופי שגנדלף איתנו, וזה גם מציל את החבורה בכמה מקרים כבר, בכמה פרקים שהם ביחד.
קשה לספור, קשה לספור. תלוי מה את מחשיבה מציל אותם, אבל כנראה שכבר הרבה פעמים, לזכותו.
אבל קיבלנו אותו לחלק, אני לא יודעת אם זה נחשב חלק קטן מהמסע או לא, אבל זה הרבה יותר קצר ממה שחשבתי. גנדלף הוא אחת הדמויות המרכזיות בספר, מאיך שגרמו לי להרגיש. ולא נפטרים מהדמות המרכזית, זאת בדיוק הסיבה שבכל הפרקים שהיו עד עכשיו, אם חשבנו שמשהו קרה לפרודו, לא ציפיתי שהוא ימות וזהו, אמרתי אולי הוא ייפצע, אולי זה ישביט אותו, אבל אתה לא חושב שהוא ימות. כשחושבים מי ימשיך עם הטבעת, ופרודו כבר מדמיין איך הוא יוצא לאיזה טיול נחמד בהרים ליד ריבנדל, זה ברור לנו גם שאנחנו לא הולכים לפצל את פרודו והטבעת, זאת אומרת יש דברים שנשארים ביחד, שהולכים לעבור את המסע.
כן.
ואז לא, לקחו לנו את גנדלף.
כן, ההחלטה לקחת את גנדלף בשלב כל כך מוקדם בסיפור יחסית, היא החלטה לכאורה מאוד מפתיעה, לא רק מפתיעה, אפילו מטלטלת. זכור לי אגב שהמחבר של שיר של אש וקרח, משחקי הכס, ג'ורג' אר אר מרטין, הוא אמר שהוא חייב לגנדלף הרבה מאוד, כי כשהוא קרא שר הטבעות, בטח כשהוא היה צעיר, ופתאום גנדלף מת, הוא היה בשוק. והוא אמר, הבנתי אז שאם גנדלף יכול למות, כל דמות בספר יכולה למות, ומי שמכיר את משחקי הכס או הספרים שלו יודע את ההמשך.
זה משהו שהפתיע אותי, ושוב, ספוילר, אז תריצו כמה שניות קדימה, אבל אני מחכה לשובו. אני לא יודעת מתי ואיך זה יקרה, אני יודעת שהוא אמור לחזור לנו גנדלף המשודרג, מתישהו בהמשך.
דור 2.0.
אני משערת שזה משאיר את פרודו גם באיזושהי תחושה יחסית קשה. מעבר לבילבו, שמתחילת הספר הזה לא היה איתו, יכול להיות שגנדלף עוד היה איכשהו דמות קצת הבאית, המבוגר האחראי, דמות שהוא היה קרוב אליה. אז מעבר לזה שעכשיו יש פה איזשהו כוח משמעותי, מבחינת כוח. שכבר לא נמצא איתם, גם ברמה החברית הוא בטח מאוד יחסר לו.
כן, יש להם את ארגורן אמנם, שימשיך להוביל אותם, ואין ראוי ממנו.
אבל הם חדשים במערכת היחסים הזאת, זאת אומרת, הם שבועות ביחד, חודשים האמת, כולל הזמן שלהם בריבנדל. זה לא ההיכרות ארוכת השנים שיש להם גנדלף.
כן, גם ארגורן לא יכול למלא את מקומו, את הנעליים הענקיות שגנדלף משאיר בצורה מושלמת.
הוא כן לוקח על עצמו את תפקיד הובלת החבורה בהמשך הדרך, אבל כמובן שזה לא יהיה אותו דבר. כאן נגמר הפרק שלנו, ולפני שהפרק בפודקאסט ייגמר, אז כמובן שיש לנו את הציטוט השבועי שאמיר בחר בשבילנו, איזשהו ציטוט שמתקשר לך איכשהו לפרק, אבל לא מתוך הכתבים של טולקין.
אז אני בחרתי ציטוט של פריטיוף ננסן, אחד מחוקרי הכתבים המפורסמים ביותר, נורווגי, והוא האדם הראשון שחצה את גרינלנד, והוא גם זואולוג בהכשרתו אגב, כמוך וכמוני, וכך הוא כתב, אני משמיד את הגשרים מאחוריי, כך שהברירה היחידה שלי היא להמשיך קדימה. וזה כמובן, ברור למה זה מתקשר, זה מיטיב לתאר את המצב של אחוות הטבעת, גם מילולית, כי הגשרים, הגשר מאחוריהם שרוף, וגם מהותית, אין להם ברירה, הם חייבים להמשיך כמו שהם.
כן, לגמרי, הדרך היא רק קדימה.
ועכשיו זה כבר בטוח.
את מוריה הם כבר לא יחצו לכיוון השני.
בטוח. למעשה ייקח הרבה מאוד זמן, לא בעצם לא כל כך הרבה זמן עד שיבנו אותה מחדש, אנחנו כבר בסוף המאורעות של העידן השלישי בשלב הזה.
אמיר, נגיד, והמאזינות והמאזינים שלנו היו רוצים למצוא אותך ברחבי האינטרנט, אי שם מחוץ לפודקאסט שלי, איפה הם יכולים לעשות את זה?
אז זה לא קשה, כמו שהזכרתי בהתחלה, חוץ מעבודתי בטיולי צלילה במסגרת חברה גיאוגרפית, אני גם יוצר ומגיש פודקאסט, טולקינאי גם, שנקרא מאחורי הטבעות, והוא עוסק בעיקר בסדרה שר הטבעות טבעות הכוח, שיצאה לאחרונה, ועלילות העידן השני, שבו הסדרה מתרחשת.
כמו שאמרתי בתחילת הפרק, כמובן, אני אשים קישור לפודקאסט של אמיר, אני ממליצה להאזין, אני מאוד נהנית מהפרקים שיצאו עד עכשיו.
תודה.
ויש גם אפשרות לפגוש אותך ואותי בעולם הפיזי, בקרוב ממש.
כן, עוד כמה ימים.
בתאריך של היום אנחנו נמצאים בשבוע שבו בקרוב מאוד אנחנו נחגוג את יום ההוביט, יותר נכון את ערב יום ההוביט.
שזה יום ההולדת של בילבו ופרודו בגינס.
יום ההולדת של בילבו ופרודו הוא ב-22 לספטמבר, אנחנו נפגשים השבוע. ב-21 לספטמבר, בפאב ההוביט, בזיכרון, לערב טולקינאי, לחגוג את יום ההוביט ביחד. אמיר יהיה שם, חיים וצפריר מהפודקאסט של סילמריליון קראתי עכשיו יהיו שם, אני אהיה שם, וזה גם די קרוב ליום הולדת שלי, אז בואו לחגוג איתי יום הולדת מוקדמת, אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אתכם, אני אצרף גם את הקישור, אם במקרה עדיין לא השארתם הגעה, אז תכנסו לאירוע, ותבואו לפגוש אותנו בפאב ההוביט. ממש עוד כמה ימים.
נשמח לראות אתכם, ואותך.
אין לך ברירה, אני באה. זמיר, תודה רבה שהגעת לפה היום. היה מאוד מעניין. זה היה פרק גם עמוס באקשן.
קצר ואינטנסיבי.
ממש, ממש. כאילו כל האקשן שהיה עד עכשיו, תחבר אותו, תכניס אותו לפרק אחד, ככה.
לגמרי, כן. ותודה רבה שהזמנת אותי, נהניתי מאוד.
תודה רבה. אם נהנתם מהפרק, אני אשמח מאוד אם תעקבו אחריי באפליקציות ההזנה השונות ותדרגו. יש לנו את קבוצת הפייסבוק הרשמית, מסע לא צפוי פודקאסט טולקינאי, וכמובן יש לנו את הקבוצה הפתוחה של קבוצה לא צפויה, ושם אתם יכולים לכתוב לי ולמאזינים אחרים, תספרו לי מה חשבתם על הפרק, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא עם הפרק הבא. תודה שהאזנתם. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.